אתם מכירים אותי מספיק בשביל לדעת שאני מחפשת סיבות למסיבות, ושאין מצב שאני אגיע לפרק 20 ולא אעשה קצת סיפור מזה שהגענו לפרק 20. אני חוזרת רגע לפרק 10, שזה פרק שיצא כמה ימים אחרי 7 באוקטובר. הוא היה הפרק שהרים אותי מהספה, או הוציא אותי מהמיטה אחרי שלא הייתי מסוגלת לתפקד כמו כולנו, ופתאום משהו התגבש בי ואמרתי לעצמי, קומי ותקליטי פרק. אז זה היה פרק 10, והנה עברה חצי שנה, והכל השתנה, ודבר לא השתנה. אבל בחוזה הלא כתוב ביני לבינכם, אני פה בשביל להציע לכם קצת אופטימיות, קצת להאיר את מה שיש, אז קדימה. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היי, אני שירלי, מחברת הספר הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני גם מרפא בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש, אני מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מתעסק בבתים שלנו, בקשר שלנו איתם, איך לעשות אותו טוב וקרוב יותר. והוא מתאים גם למי שטוב להם עם הבית, וגם למי שמאתגר להם איתו. זה פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי. אולי זה יענה אצלכם משהו מבפנים, אולי יבוא לכם לעשות לבית שלכם טוב, ואז הוא יעשה לכם טוב בחזרה. בואו נתחיל. בקיץ של שנת 2013, הבנים שלי עוד היו קטנים, עמי היה אז בסוף כיתה ב', דור היה בסוף א', ואיתן עוד היה בגן. נסענו להתארח, כזה כל המשפחה, עשינו מין סאבלט כזה, בבית יפה בצפון של אומנית שהכרתי פשוט דרך פייסבוק. תכננו לטייל בצפון, לצאת קצת מהשגרה של חופשת קיץ בתל אביב, ובאנו עם תוכניות לנחל הזה וההר ההוא, כיאה לחופשה משפחתית. כמה דקות אחרי שהגענו לבית הלא שגרתי הזה, ושוטטנו מתפעלים בין החדרים שהיו מלאים בפרטים ובחפצים ובצבעים ובעבודות יד, אני זוכרת איך כל הזמן רציתי לצלם ולהנציח את השיחוק הזה, איזה גדולה אני שמצאתי לנו את הבית הזה. אז כמה דקות לתוך הדבר הזה, גילינו שיש בבית פסנתר. עכשיו, זו לא הייתה הפעם הראשונה שהילדים שלי פגשו פסנתר, אבל זו בהחלט הייתה הפעם הראשונה שגרנו כמה ימים בבית שיש בו פסנתר. ואצל עמי ודורי התעוררה איזו התרגשות וסקרנות מהרגע הראשון. זה הזמן להגיד שגם עודד וגם אני, כשהיינו צעירים, ניגענו, לא משהו לכתוב עליו פוסט, לא משהו לדבר עליו בפודקאסט, אבל שנינו יודעים לקרוא תווים, לפחות אני לפחות משהו בסיסי כזה, ושנינו יודעים מה אומרים הקלידים הלבנים והשחורים, ובמקרה הספציפי של המפגש המדובר בבית היפה בצפון, שנינו יודעים איפה זה דו. שנינו יודעים להגיד, אתה רואה את השחורים האלה? שיש שני שחורים ואז שלושה שחורים, ושני שחורים ושלושה שחורים, אז בשני השחורים, אז הלבן שנמצא משמאלם, זה הדו. אני זוכרת, ועברו כבר עוד מעט 11 שנה מהמפגש הזה, שהילדים נמשכו אליו מהרגע שראו אותו. שכבר בכניסה לבית בילינו זמן נחמד ומפתיע סביבו. דורי, שהיה אז עוד לא בן 7, ביקש שאלמד אותו לנגן משהו. ואני בגב זקוף וראש מורם של אחת שמבינה דבר או שניים בחיים האלה, עמדתי ללמד אותו את היצירה הנודעת, זו שהתוודענו אליה כולנו בסרט ביג, בסצנה המפורסמת של תום הנקס בחנות הצעצועים עם הקלידים על הרצפה. הסברתי לו מאיפה מתחילים, מתחילים מדו, שזה הלבן שנמצא משמאל לשני השחורים, והדגמתי לו לאט, הנה, ככה. ודורי הסתכל והקשיב, ועם האצבע הקטנה שלו ניגן. ואני אמרתי לו, עכשיו בוא נעשה ביחד. אתה תנגן את מה שלמדנו, ואני אלווה אותך. ואז עשינו ביחד. ואחרי כמה פעמים כאלה שכבר שלט בכל המהלך הזה של יד ימין, דורי אמר לי, אוקיי, עכשיו תלמדי אותי מה שאת עושה. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? והוא אמר, את הדבר הזה שאת עושה שם, תלמדי אותי. אני רוצה ללמוד גם אותו. אז אמרתי לו, לא, תראה, דורי, זה ממש למתקדמים, זה נקרא אקורדים, וזה לאנשים עם ניסיון. אני לא חושבת שאתה יכול ללמוד את זה כבר עכשיו. אבל הוא ביקש שאני אראה לו שוב, ואז הוא התיישב ועשה. ניסינו בימים האלה לצאת ולעשות את הנחלים וההרים שתכננו, אבל כל יציאה כזו מהבית היפה הזה נתקלה בקשיים כי דורי לא רצה לעזוב את הפסנתר. בערך שבוע אחרי שחזרנו מאותה חופשה, קנינו את הפסנתר הראשון שלנו. שמנו אותו בחדר שפעם קראנו לו החדר של המחשב, ועודד היה יושב שם עם דורי וגם עם אמי, ומלמד אותם תווים ויצירות ראשונות, ובכל אירוח משפחתי היו כולם נדחסים בחדר הקטן לשמוע את הקרייזלים הקטנים מנגנים את הפרלוד הראשון של באך בידיים קטנטנות ומחאו כפיים. שנתיים או שלוש חלפו. והפסנתר שעמד בחדר של המחשב המשיך להיות מקור להנאה ולהשבצה. אחר צהריים אחד, כשעודד והילדים הלכו לאכול גלידה ואני רבצתי לי פה לבד על הספה, מצאתי את עצמי בוהה בשולחן הענק שעומד בשטח שנקרא אז פינת האוכל, וחשבתי על השטח המבוזבז הזה, על השולחן הענקי הזה, כאילו הוא תופס שטח נדלני יקר מאוד ומשמש אותנו פעמים ספורות בשנה, בחגים ובמועדים וגם זה בקושי. ברגע אחד הרגשתי שאני חווה הערה. קמתי מרבצי והזזתי את שולחן האוכל היומיומי שלנו אל מחוץ לשטח המטבח. ואז כשהתפנה מקום עברתי לשלב ב' בתוכנית, גררתי את שולחן האוכל הגדול, זה ששימש אותנו עד אז בעיקר כדי להניח עליו תיקים, דואר ועבודות יצירה מהצהרון, והכנסתי אותו לחלל המטבח. היה לו טיפה צפוף שם כי זה שולחן גדול, אבל חשבתי שככה סוף סוף השולחן הזה ימלא תפקידו בחיים. אשכרה נשב לידו ונאכל עליו, והוא יפסיק לסבול ממצבורי הבלגן שנערמים עליו. ואז, הו אז, הגיע הרגע המרגש במיוחד. לחלל הזה שהתרוקן בפינת האוכל, גררתי במאמץ, אבל בנחישות, את הפסנתר מהחדר. העמדתי אותו ליד הקיר, צירפתי אליו ספה קטנה מהסלון, וגם שטיח, לקחתי צעד אחורה, וכמעט בכיתי מרוב סיפוק. כשהחבר'ה חזרו מהגלידה, פתחתי את הדלת ואמרתי, בואו תראו, יש לנו בבית פינת פסנתר. את הפסנתר עצמו החלפנו מאז לפחות שלוש פעמים, אבל פינת הפסנתר עומדת איתנה וגאה במקום מרכזי וראוי. בספר שלי יש פרק שאני קוראת לו לעשות מקום. כמעט תמיד אפשר למצוא עיסוק, תחביב או תחום עניין שיש לכם או לבני הבית שלכם, וכדאי לעשות לו מקום. פינת קריאה ליד ספרייה בבית שאוהב לקרוא, פינת יצירה מטופחת ומושקעת בבית אומנותי, מקום ליוגה או מדיטציה, ממש מקום יהודי ומטופח, לא איזה משהו אקראי או מזדמן, ובאופן הזה אתם באמת מתקרבים ומתחברים יותר לבית ומביאים אליו את עצמכם, לא רק באופן פיזי, אלא גם במהות. פגשתי גם מקרים קיצוניים יותר בקריירה שלי ובכניסות שלי להרבה בתים, של לוח כדורסל על הקיר בסלון, ובית שסימנו על שני קירות מקבילים שערי כדורגל. אצלי, אין מצב שדבר זה היה קורה, כן? בכל מקרה, הבית שלכם הוא לא צריך לעמוד בשום סטנדרטים של אף אחד, הוא לא צריך להיות כמו בית של מישהו אחר, הוא צריך להיות שלכם עם מקום אמיתי לדברים שעושים לכם טוב. השנים חלפו. המורים לפסנתר גם כן התחלפו, אבל הקשר בין דורי לפסנתר הלך והתהדק, וכשהוא היה בן 14 הוא עבר ללמוד כפסנתרן במגמת ג'אז בתלמה ילין. בקיץ האחרון, יולי 23, קבוצה של 10 תלמידים מהמגמה נסעה להתארח בגרמניה במין כזה חילופי תלמידים. קודם הילדים שלנו נוסעים לשם, ואז הילדים הגרמנים באים לכאן. חודש לפני ביקור הגומלין, לפני שהגרמנים באו אלינו, ידעתי בוודאות שאני עושה לכם פרק שיעסוק כולו בהכנות שלי לקראת הביקור של הגרמניה. ידעתי שקוראים לה אליסיה, כמובן, אבל הרעיון הזה שנערה גרמניה בת 17 עומדת לגור אצלנו בבית שבוע, העסיק אותי מאוד. לא משנה מה עשיתי בבית, כל הזמן ראיתי אותו דרך העיניים שלה. מה הגרמניה תחשוב על הקיר הזה שמתקלף פה? האם היא תובחין פה ברטיבות? כמה מדפים אני אמורה לפנות לה בארון? ואני לא היחידה. בקבוצה של ההורים המארחים, כולם כתבו איך הם נכנסו לאיזה מיני שיפוץ של הבית לקראת הילדים האלה שבאים. זה קטע הדבר הזה, לא? כאילו, אנחנו יכולים לחיות בשלום עם החלקים המתפרקים והמאוד לא פוטוגנים של הבית שלנו, אולי גם עם החלקים האלה של עצמנו, עד שפתאום עיניים אחרות נכנסות פנימה. זה, גם יש בזה איזה משהו כזה שמעורר חמלה בעיניי, אבל מכיוון אחר אפשר לראות בזה גם איזה טריגר, משהו שמגייס אותנו לתת לבית אהבה. כאילו, העובדה שהגרמניה באה נוטעת בי מוטיבציה לטפל בבית יותר ממה שאני מטפלת בו בשגרה. יש לי קבוצת וואטסאפ עם עצמי שנקראת פודקאסט, וכל מחשבה או רעיון שיש לי אני מכניסה לשם. אז חזרתי אחורה ואני קוראת לכם דברים שכתבתי בימים לפני שהיא באה. מסתכלת על הבית בעיניים של הגרמניה, אולי אוהבת הציצים, הדבקתי שולחן עם רגליים מתנדנדות, אני לא אגיד לה, "Sweet heart, פה אצלנו אי אפשר לשים רגליים על השולחן כי הוא ייפול." עודד הלך לרתך כיסאות עם רגליים לא יציבות. דורי צבע קיר קטן בחדר שלו. הכל היה ארוך ומוכן לקראתה. תכננתי כבר לקרוא לפרק השקט שלפני הגרמניה. אחר הצהריים של יום רביעי, חבורת הגרמנים הצעירים נוחתת בישראל. כל ההורים וכל הילדים שלנו, הישראלים, מתכנסים לקבל אותם בנתב"ג. אקסייט לא נורמלי. המועד, 4:30 אחר הצהריים, חופשת סוכות, ה-4 באוקטובר. אחרי החיבוקים בנתב"ג של כולם עם כולם, והי, ויו, ושיו, ו-so glad to meet you finally, heard so much about you. אנחנו כבר באוטו, דורי, אליסיה ואני, והיא כזה מבחינה בשלטים ביציאה מהחניון של נתב"ג, בעברית ובאנגלית, וכתוב שם תל אביב, וכתוב ג'רוזלם, ואליסיה מתרגשת ואומרת, עכשיו אני קולטת שזה אמיתי, אני באמת פה. כל הדרך לכפר סבא, דורי מספר לה איך זה לחיות פה. ואנחנו צוחקים על כל מיני דברים, נגיד על התחבורה הציבורית בארץ, לעומת זו של גרמניה, ומציינים גם שאיזה מגניב שהם באו בול כשנפתחה הרכבת הקלה, כאילו בהזמנה מיוחדת, ומספרים בעיניים מצועפות כמה אנחנו אוהבים את תל אביב, ואיזה מזל שיש מלא ממנה בתוכנית של הביקור שלהם פה. בשישי בבוקר, כל החבורה, 10 בני 17, ג'אזיסטים מתלמה ילין, ו10 נערים ונערות גרמנים, נוסעים לטיול במדבר. יום קודם עוד הלכתי לקנות לאליסיה נעליים להליכה במים בנחל דוד. הרגשתי שאני, מה זה מערכת למופת? חתיכת אירוח בלתי נשכח אני מארגנת לפה, הרמתי לעצמי. ב5 בבוקר של שבת הם התעוררו ונעלו נעליים וטיפסו לראות את הזריחה ממצדה. והשמש עלתה וההתרגשות התרגשה ואז, תוך כדי, ככה פתאום, כשהם יושבים וצופים בנוף המרהיב, הם שומעים מרחוק אזעקות. וזהו. הם לא ראו את תל אביב ולא ראו את ג'רוזלם. ויצא שבמקום הבית הארוך למסדר, מטופח ויפה ובהכי חגיגי שלו, אליסיה הייתה פה 60 שעות ראשונות של מלחמה. ראתה אותי יושבת משותקת מול הטלוויזיה, ירדה איתנו במדרגות למקלט של הבניין, הסתגרה בחדר שלה לדבר בלחש עם אמא שלה בגרמנית. במפגשים במטבח סביב שולחן האוכל כולם כזה מגרדים חיוכים ומילות נחמה על הטוויסט בעלילה שלא ראינו מגיע. רק אחרי שהיא עזבה, שחררתי בכי שהחזקתי בתוכי 3 ימים ארוכים מנסו. אני רוצה ככה כמה מילים לקראת פסח, כי בכל זאת. יצא לי לאחרונה להנחות מפגשים עם נשים בוגרות וגם עם נשים צעירות שאיבדו את הילדים שלהם וכאלה שאיבדו את האחים או האחיות שלהם. יצא לי גם לפגוש מפונים שיצאו מהבתים שלהם וגם כאלה שאיבדו את הבתים שלהם ואין להם בית לחזור אליהם. פגשתי אימא שסיפרה באחד המפגשים על הבת שלה שיצאה בלילה ההוא למסיבה, בחדר שלה היה תוהו ובוהו, ורגע לפני שהיא יצאה, הדבר האחרון שהיא אמרה זה, אימא, אל תגידי בחדר, אני חוזרת ואני מסדרת אותו. והיא לא חזרה. ועוד הרבה סיפורים שבאמת מקבצים את הלב. ואז אני נפגשת במעגלים של נשים שהן כמו רובנו, עסוקות בשגרת החיים ובבלגן של היום יום, ובכעסים על הבעל ובתסכול מהכלים ומהכביסות. ואני מסתכלת רגע על כל זה במבט רחב, ורוצה להגיד לכולנו, או לפחות לרובנו, שכואבות את מה שקרה וקורה כאן, אבל החיים שלנו לא התהפכו. יש לנו את הפריבילגיה לקטר על הבעל ואת הזכות להתלונן על הכביסות והכל, אבל אני רוצה להזמין אתכן במיוחד השנה סביב הפסח הזה, לחשוב קצת במונחים של שחרור מהשיעבוד לסדר, שחרור מהעריצות של הסדר. ואולי מי שצריכה את זה דווקא מכיוון אחר, זה לחשוב על החופש שלכם לסדר, גם לראות בדבר הזה, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, לראות בזה נתינה, מחווה של אהבה, ופשוט לעשות את זה בלי את תחושת הקורבנות הזאת שהרבה פעמים מלווה אותנו. פשוט להשתחרר גם מהדבר הזה. ובאמת בעיקר לחבק את מה שיש, ולהוקיר ולברך ולהודות. לקראת סיום אני רוצה להקריא לכם היום שיר שכתבה נוגה אשד וקוראים לו בית. להגיף את הפתוח, לרפא את הפרוץ, ביד עדינה להציץ בעינית הדלת בעת הנקישה, להפסיק להידחק לפינת החדר, לזלוג אל המרכז, להניח כפות רגליים יחפות על רצפה חמה, ללמוד אט אט ללכת. אולי כאן ישחרר הגוף אחיזתו, תוסר המגננה, אולי כאן אפסיק לישון כשידיים מונחות על חזי בגרופים קפוצים, אתפרק מנשקי. נראה לי שאפשר לקרוא לזה בית. נוגה אשד. ועוד אחד קטן לסיום, ביקשתי מדורי, כדי לסגור גם את הפרק הזה על הפסנתר, לנגן לי את ביג, כמו שהוא מנגן אותו היום. אז הנה. אוקיי, חברות, תהיו קלות וטובות עם עצמכם לקראת החג הזה. נסו להכניס אהבה וחמלה לכל מה שאתם עושות. אני רוצה להודות לדורי שלי על הנגינה, ולהודות לזק אביעד על העריכה, ומאחלת לכולנו חג שמח ושקט ונחמד ומשפחתי. ותודה לכם שהייתם איתי.